עירובין דף צדיק ט. נתחיל במשנה בסוף העמוד. עומד אדם ברשות היוחיד, מטלטל ברשות הרבים. מותר לאדם לעמוד בתוך הבית, להוציא את הראש מהחלון, ולטלטל חפץ בתוך רשות הרבים, או להפך, ברשות הרבים הוא מטלטל ברשות היחיד, ובלבד שלא יוציא חוץ מארבע אמות, כשהוא מעביר את החפץ רק בתוך ארבע אמות, לא יותר. לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתים ברשות הרבים. למה? כי על ידי זה הוא מוציא משהו מרשות היחיד ברשות הרבים. ברשות הרבים וישתים ברשות היחיד. וכן לא ירוק. כשהוא יורק, אז הוא גם מעביר מרשות היחיד לרשות הרבים. רב יהודה אומר, אף מי שנתלה שרוקו בפיו, כביכול על מנת לצאת, אז כיוון שזה עומד לזריקה, זה כבר נחשב מסוי. לא יעלך ארבע אמות עם הרוק בפה עד שירוק, כי ככה זה נחשב שהוא מטלטל את הרוק ארבע אמות ברשות הרבים. מתנלי רב חינני בר שלמיה לחיה ברב כמי דרב. הוא למד את המשנה לפני רב בגרסה אחרת. אצלנו כתוב עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. הוא גרס, לא יעמוד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. שזה אסור. אז רב אמר לו, אמר לי, שבקת רבנן ועבדת כרב מי? לא. אז זאת אומרת, הדין הזה במשנה תלוי במחלוקת רבנן ורב מי. איזה מחלוקת? לכמון בדף קוף א', כתוב שם, לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויפתח ברשות הרבים. ייקח את המפתח שנמצא מעל הדלת ויפתח איתו את הדלת. כמובן כל לקיחת המפתח והפתיחה של הדלת זה ברשות הרבים, אבל הוא האדם עצמו עומד ברשות היחיד. אז כתוב שם במשנה שרב מאיר סובר שזה אסור, אבל חכמים שם מתירים. מה המחלוקת? רב מאיר אומר, כשאדם עומד ברשות היחיד ופועל פעולות ברשות הרבים, או להפך, אני חושש שמא בסופו של דבר הוא ייטול את הכלי אליו ויעביר אותו מרשות לרשות, והחכמים לא חוששים. אז אם כן, רב חינני בר שלמיה אמר, אני חשבתי, כמו שהמשנה שמה בקוף א' היא רבי מאיר, כנראה גם המשנה שלנו זה רבי מאיר, אז איך צריכים לגרוס? לא יעמוד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. אז אומר לו רב, שבקת רבנן ועבדת כרב מאיר? לא, תגרוס במשנה כמו רבנן, עומד אדם. הוא סבר מדי סייפה רב מאיר, כנראה רישנה מרב מאיר, ולא היא. רב אמר לו שזה לא כך, סייפה רב מאיר ורישה רבונו. אבל באמת, הדין שלנו תלוי במחלוקת רב מאיר ורבונו. במשנה הבאה אנחנו נראה שיש מקרה שגם רבונון מודים שצריכים לחשוש שמה הוא יכניס את החפץ אליו. טוב. ובלבד שלא יוציא. זאת אומרת, הוא צריך להיזהר לא להעביר את החפץ ארבע אמות ברשות הרבים. אז הגמרא הבינה שאם הוא כן יוציא, זה יהיה איסור חמור, איסור דאורייתא של חיוב חטוס. ההוציא חייב חטוס, לימה מסייע לי לרובה, אולי נוכיח מכאן ראיה על הדין של רובה. ואמר רובה, המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע, והעבירו דרך עליו חייב. אדם שעומד, לוקח חפץ מצד אחד, מעביר אותו דרך למעלה, מעל עשרה טפחים, ומוריד אותו בצד השני. זאת אומרת, הוא העביר את החפץ ארבע עמוד ברשות הרבים, אבל דרך מקום פטור מעל עשרה טפחים. אז היה אפשר לחשוב, כיוון שזה עבר בדרך במקום פטור, הוא יהיה פטור. הוא אומר, רוב וחייב. למה? כיוון שזה לא נח ועצר במקום פטור, אז אני מתייחס להכירה ולהנחה, אז הוא עקר מרשות הרבים והניח שם, וזה עבר ארבע עמוד ברשות הרבים חייב. אז גם כאן, לכאורה, זה מוכח, כי הרי כשהאיש הזה מוציא את הראש מהחלון וירים חפץ מרשות הרבים, אפילו אם הוא ייקח את החפץ אליו, הוא הרי יעלה אותו מעל עשרה טפחים, מקום פטור, ואז יכניס לרשות היחיד. אז למה חייב חטוס? סימן שחפץ שעובר מרשות לרשות, אפילו דרך מקום פטור, אם הוא לא עצר שם ולא נח שם, חייב חטוס. אומרת הגמרא, מי קטני אם הוציא חייב חטאת? אין לך ראיה. דיל מכוונת המשנה, אם הוציא פטור אבל אסור. היא כדי אמרה, להפך, הדיוק היה הפוך. הגמרא הדיקה, בלבד שלא יעביר את החפץ. הוציא, אם הוא כן יוציא אותו בארבע אמות, פטור אבל אסור. אליהם את טיופטו דרובד, אמר רובד, המעביר מתחילת ארבע לסוף ארבע, והעבירו דרך עליו חייב. דוחה הגמרא, מקטן יוציא פטור אבל אסור, דיל מאים הוציא חייב חטאת. אז ממילא אין ראיה ואין קושייה לרוב. לא יעמוד אדם ברשות היחיד, וישתין ברשות הרבים, וכן להפך. אמר רבי יוסף, השתין ורק חייב חטוס. הוא עשה מעשה איסור דאורייתא. שואלת הגמרא, למה? הרי כשהוא רק, או כשהוא השתין, הוא לא עקר את החפץ ממקומו. נכון, הוא מוציא את זה ברשות היחיד ברשות הרבים. אבל כשזה מונח בפה או בגופו, זה לא מקום חשוב, או בהינן הקירה והנחה מעל גבי מקום ד' וליקה. עונה הגמרא, מחשבתו מישב ילי מקום. יש כאן רעיון שהמחשבה של האדם הופכת את המקום למקום חשוב. זה שהוא צריך לירוק או צריך להשתין, זה הופך את המקום למקום חשוב, וזה נקרא עקירה והוצאה חשובה. היא לא הייתה מאוחי, עוד אמר רובה, עוד אמר רבה, זרק ונח בפי הכלב. אדם זרק חפץ, ברשות הרבים, יותר מארבע אמות, וזה נפל בפי הכלב, או בפי הכבשן, והוא רצה את זה, הוא רצה לצלוף לפי הכלב. חייב חטוס, למה? והוא בעינן הנחה על גבי מקום ד' וליקה. אלא מחשבתו, שהוא רצה להניח את זה בפי הכלב, משב ילי מקום. אך אינה מאצלנו מחשבה, משב ילי מקום, וזה נחשב הקירה ממוקו עם חוש. בואי רובה, הוא ברשות היחיד, הוא פי אמה ברשות הרבים. מה יהיה עדי? בתר הקירה הזלינה, ואם כן הקירה נקרא מתוך גופו, אז זה נחשב שהוא עקר מרשות היחיד לרשות הרבים. או בתר יציאה הזלינה, שזה יצא מפי אמה, זה כבר רשות הרבים. תיקו. וכן לא ירוק. רב יהודה אומר שאם נטלה שרוקו בפיו, לא ילך ארבע אמות ברשות הרבים. זאת אומרת, ברגע שהרוק נטלש בפה, זה כבר נחשב עקור מגופו, וזה מסע. אף אגב, זה לא הפיך בה. אפילו שהוא לא היפך ברוק בשביל להוציא אותו. והתנען, משנה במסכת קיילים. היה אוכל דבלה. אז כידוע, אוכל שלא נגעו בו מים, הוא לא הוכשר לקבל תומה. כל פרי שלא נגע בו מים, לא הוכשר לקבל תומה. כל זרע. עכשיו, יש כאן דבלה, שהוא אכל אותה בידיים מסואבות. מה הכוונה ידיים מסואבות? שהוא לא נטל ידיים, הן שניות, והן יכולות לתמות את הדבלה. אבל כיוון שהדבלה לא הוכשרה לקבל תומה, אז הוא יכול לאכול. אחר כך הכניס ידו לתוך פיו, ליטול צרור, והוא נגע בדבלה. ברגע שהוא הכניס ידו לתוך פי, בפה היה רוק. אז הדבלה הוכשרה מהרוק לקבל תומה. ועכשיו שהוא ייגע בדבלה, הוא מטמא אותה. רב מאיר מטמא. למה? כי הוא סובר שהרוק הזה הכשיר אותה לקבל תומה. ורב יויסי מטהר. למה? רב יויסי סובר כל זמן שהרוק בתוך הפה, זה לא משקה. זה כמו גופו של אדם, זה לא נקרא מכשיר לקבל תומה. רב יהודה אומר שזה תלוי. היפך בה, אם הוא הפך כבר את הרוק בפה, אז זה כבר נעקר, זה כבר נחשב משקה. תמה, לא היפך בה טהור. אז מה אתה רואה שרב יהודה סובר? שרוק לא נחשב עקירה מגופו עד שהוא יהפך. אצלנו לא כתוב שהוא צריך להפך. אמר רב יוחנן, מוחלפת השיטה. אז רשי כאן מסביר שונה מהרבה מקומות אחרים בש"ס, מה זה מוחלפת השיטה? שרב יהודה, שבאמת סותר את עצמו, החליף את שיטתו ויצא ממנה. טוב, צריך לדעת, את מה הוא החליף? הוא חזר בו מהדין של מסכת עירובין או מהדין של כלים? רבינו חנניה כאן למטה אומר אחרת, והוא אומר שצריכים להפוך את המשנה ולהגיד שרב מאיר אומר שם בכלים שאם הוא יפך בתמה ואם לא, לא. ורב יהודה אומר שתמה. כמו תמיד שאומרים, מוחלף את השיטה להחליף את התנאים. ריש לקיש אמר, לעולם לא תחליף. לא צריך להחליף את השיטה. זה שתי נושאים. כאן אצלנו מדברים על רוק. ואחר במאי עסקינן, בכיחו. יש הבדל בין רוק רגיל ללכה שיש לאדם על ידי חולי. שהוא מצונן, יש לו כמות לכה. לכה כזאת, אפילו שהוא לא היפך בה, זה עומד לצאת מהגוף. לכן, המשנה שלנו שאומרת, רוק שנתלש כבר נחשב מסוי, מדובר בכיחו. אבל שמה שרק אם הוא היפך בה, זה מדובר ברוק רגיל. שואלת הגמרא ואותניה, רב יהודה אומר, כיחו ונתלש. לא ילך 400. מה אליו? לכאורה, כיחו ונתלש זה שני דברים. כיחו או ארוכו שנתלש. מה אליו? רוק ונתלש. עונה גמרא, לא. כיחו בדווקא, דווקא, כיחו שנתלש. אז מיד הגמרא מביאה ברייתא מפורשת. והתניא רב יהודה אומר, כיחו וכן רוקו שנתלש לא יעלך 400 עד שירוק. רואים שרב יהודה סובר שגם רוק לבד ברגע שהוא נתלש זה כבר עומד לצאת וזה לא נחשב חלק מהגוף. אלא מחברת כדי שאני אינן מעיקור שנלצים לומר מוחלף את השיטה. אומר איש לוקיש כיח בפני רבו, אדם שמוציא את כיחו בפני הרב חייב מיטה. למה? שנאמר כל מסנאי אהבו מוות. אל תקרי למסנאי, אלא למסניאי. מי שיורק לפני רבו זה דבר מגונה. הוא מסני. הוא עושה פעולה שמסניעה אותו, את אותו כלומד תורה בעיני אחרים. אז לכן חייב מיטה. שאתה מראה ואומן אניס. על כוחו יש לו חולי, הוא מצונן, יש לו לך, מה הוא יעשה? עונה הגמרא, כיח ורק כה אמרינה. מדובר שהוא ירק את הכיח הזה לפני רבו. הוא לא יכול היה להסתובב, לירוק את זה לצד, או להבליע את זה בבגד, אבל לא בפני רבו. מסתובב, רש"י אומר, להסתלק משם. היה לו או להסתלק, או להבליע את זה בבגדו. טוב. הדין הבא במשנה. לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים. יש לו ברשות הרבים איזה משהו שעובר באיזה ברז מים, הוא רוצה להוציא את הראש ולשתות. לא יעשה את זה. ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד. למה לא? כי אנחנו חוששים שמה תוך כדי שהוא ישתה הוא יכניס את הכלי פנימה ויעביר אותו מרשות לרשות. אלא אם כן, הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה. אם הוא הכניס את הראש ואת רוב הגוף לאותה רשות ששם המים, הוא יכול לשתות. וכן, אותו דין שאמרנו עכשיו, שלא יעשה אלא אם כן ראשו ורובו ברשות שבה הוא שותה, נאמר גם כן בגת. גת זה מקום שדורכים ענבים, ואנחנו נראה שזה מדבר על עניין מעשר, חיוב במעשר. נראה בגמרא. בכל אופן, הרי הזכרנו מקודם, שבגמרא בדף קא נחלקו רבונון ורב מאיר. האם אדם יכול לעמוד ברשות היחיד ולעשות פעולה ברשות הרבים? שרב מאיר גוזר שמא יכניס את החפץ פנימה, ורבנן לא גוזרים. ואמרנו שהמשנה הקודמת סוברת כמו רבונון. עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. ופה פתאום כתוב, לא יעמוד אדם וישתה ברשות היחיד, ישתה ברשות הרבים. למה? שמא יכניס. לכאורה זה כמו רב מאיר. אז מה? רישה, המשנה קודם את רבונו, והמשנה הזאת רב מאיר? אמר רב יוסף, לא, באמת המשנה הזאת היא גם רבונו. ויש מקרה שרבנן מודים שגוזרים שם יכניס את החפץ אליו. מתי? בחפצים שצריכים לו, בדברי הכל. אם זה חפצים שהוא צריך להשתמש בהם, אז מתוך שהוא צריך שמה הוא יכניס אותם אצלו, אז אפילו רבנן מודים שעשו. כל מה שהם יתירו שם זה מפתח, או חפץ שהוא לא צריך אותו. אבל כאן שזה שתייה, הוא רוצה לשתות, הוא צריך את זה. גוזרים גם רבונו שמה יכניס את זה אליו. בואי אלו, קרמלית מי, מה יהיה הדין אם הוא רוצה לעמוד ברשות היחיד ולשתות בקרמלית, או להפך? אמר אביי, כמו שגזרו לעמוד ברשות הרבים ולשתות ברשות היחיד ולהפך, כך גם גזרו בקרמלית. אומר רובה, היא גופו, כל הדין הזה של קרמלית זה גזירה. וענה נקום ונגזור גזירו לגזירו וגם נאסור שתייה, שמה יכניס כלי. אז רוב אמר שבקרמלית מותה. אומר אביי, מינו אמינו לו, שגם קרמלית עשו. מדקטני וכן בגת. מה זה וכן בגת? אם הוא מוצא באמצע רשות הרבים או ברשות היחיד גת, ואיזה דין יש לגת? אם נגיד שלגת יש גם דין של רשות היחיד, אז זה אותו דין של המשנה שאסור להוציא מרשות הרבים לרשות היחיד. ומרשות היחיד לרשות היחיד ודאי מותר. אז לכאורה נגיד שהגת הזאת היא לא גבוהה 10 טפחים, רק 9. אז יש לה דין של קרמלית. והמשנה באה לומר שגם מקרמלית לרשות היחיד או לרשות הרבים אסור. רובה אמר, לא, לעניין מעשר. כל הנושא של הגת זה נושא של מעשרות. וכן אמר רב ששת וכן בגת לעניין מעשר. מה הנושא? יש לנו כלל. אדם יכול לאכול אכילת הרי מכל מיני דברים לפני שהם הוקבעו לחיוב מעשר. אז לכן, אדם שדורך ענבים בגת, כשהם בתוך הבריכה, הם עוד לא הוקבעו למעשר. אז מותר לשתות מהם שתיית הרי. דתנן, משנה במעשרות, שותין על הגת, בין בחמין, בין בצונן, ופטור דברי רב מאיר, בין אם הוא מזג את הכוס יין עם מים חמים, בין אם הוא מזג אותם עם מים צוננים, עדיין זה נחשב שתיית הרי, כיוון שהוא בתוך הגת. אם הוא יוציא את זה החוצה, זה יתחייב במעשר. רב לזר ורב צודק מחייב. רב לזר ורב צודק אומר, ברגע שמזגת את היין עם מים, הפכת את זה למשהו קבוע, זה כבר חייב במעשר. והחכמים אומרים, תלוי, על החמים, אם הוא מזג את זה עם מים חמים, אז זה נהיה קבוע. למה? כי אם הוא ישתה חצי כוס וירצה לשפוך את השאר לגת, הוא לא יעשה את זה. כי הוא יפחד שהמים החמים יקלקלו את היין שבגת. לכן זה נקרא כבר. אבל על הצונן פטור, מפני שאפילו שהוא שותה עדיין מחזיר את המותר, כל עוד שזה בתוך הגת. כן, אומר רשי, המשנה שלנו, וכן בגת זה הולך לרב מאיר. כשאדם רוצה לשתות בגת, לבלי לעשר יכול לשתות. ואם הוא עומד מחוץ לגת, יכול לשתות בתנאי שראשו ורובו בתוך הגת. אבל אם לא, אני חושש שמה הוא יוציא את זה החוצה, ואז יתחייב במעשר. טוב, אומרת המשנה, קולט אדם מן המזחלה למטה מעשרה טפחים, ומן הצינור מכל מקום שותה. מה הכוונה? הגגרות שלהם היו גגים ישרים, שהיו בהם חריצים כאלה, מרזבים, שמנקזים את המים אל מחוץ לגג. מחוץ לגג היו בונים מרזב, כמו מזחלה כזאת שהייתה מחוברת בצורה עקומה, שמנקזים את כל המים למקום אחד. עכשיו, אדם כזה שהמזחלה שלו מורידה מים, אפילו, אז ככה, אם המזחלה למטה מעשרה טפחים, או שהוא עומד עם כלי בתוך 10 טפחים וקולט מים מהמזחלה, יכול לשתות את המים. קולט אדם מן המזחלה למטה מעשרה תפחים. מה יש בעשרה תפחים? עד עשרה תפחים זה גובה של רשות הרבים. הוא עומד ברשות הרבים וקולט מים ברשות הרבים, אז הוא יכול לקלוט אותם. אבל אנחנו נראה בגמרא שרק קולט מותר לו, אבל לצרף אסור. מה זה לצרף? להצמיד את הפה שלו למזחלה ולשתות, או להצמיד כלי למזחלה ולקבל מים אסור. למה אסור? כי מדובר שהמזחלה הזאת היא נמצאת בגובה של פחות משלוש טפחים צמוד לשפת הגג, לא יותר למטה. וכל שלושה טפחים זה נחשב כמו לבוד, זה נחשב כמו הגג. אז זה נראה כאילו שהוא מושך מים מהגג לרשות הרבים. אז לכן אסור. אז זה מה שנקרא, קולט אדם, אבל לא מצרף כלי. מן הצינור, לא מזחלה. בסוף המזחלה, יש מרזב שיורד כמו צינור. והגמרא תגיד שהצינור הזה הוא לא רחב ארבעה טפחים, והוא יורד למטה לתוך עשרה טפחים. מכל מקום שותה, הוא יכול לקבל משפת הצינור למטה, בין על ידי קליטה, בין על ידי צירוף. למה? כי כיוון שהצינור רחוק משפת הגג, אז זה לא נראה כאילו קולט מהגג, אז הוא יכול לקחת מהצינור האלה מים, בין בקליטה, בין בצירוף. רש"י אומר, למה המשנה אמרה שהמזחלה למטה מעשרה טפחים? הרי גם אם היא למעלה מעשרה טפחים, לקלוט את המים למטה מעשרה טפחים יהיה מותר. אז רש"י מסביר שהסיבה שאמרנו שהמזחלה למטה מעשרה טפחים, כי למטה מעשרה טפחים לקלוט מותר, לצרף אסור. אבל צינור אפילו למטה מעשרה טפחים יהיה מותר גם לצרף. אוקיי. מדייק את הגמרא. קולט אם, מצרף לו, מה הייתה אם? אמר רב נחמן, אוכל במזחלה פחות מג' סמוך לגג הסכינה, שהיא לא נמוכה מהגג יותר משלוש טפחים. דחול פחות מג' סמיך לגג כגג דמי. אז מה? אז זה נראה כאילו הוא מושך מים מהגג שהוא רשות היחיד, רשות הרבי. תני למה אוכל עומד אדם לרשות היחיד ומגביה ידו למעלה מעשרה טפחים? לפחות משלושה סמוך לגג וקולט מים, לא מצרף, לא מצמיד את הכלי למזחלה, ובלבד שלא יצרף. אז עד עכשיו דיברנו כשהוא עומד ברשות הרבים וקולט מגג שהוא רשות היחיד. תניא אידך, לא יעמוד אדם ברשות היחיד אפילו שהוא רשות היחיד ויגביה ידו למעלה מעשרה טפחים לפחות מג' סמוך לגג ויצרף, גם אסור. אבל קולט הוא ושותה. אומרת הגמרא, מן הצינור מכל מקום שותה. תנא, אם יש בצינור דלת על דלת, אז הוא כבר נחשב כרמלי. אסור, מפני שהוא מוציא מרשות לרשות. יותר מזה, אם הצינור יהיה דלת על דלת וגבוה עשרה טפחים, זה רשות היחיד, זה ודאי יהיה אסור. הוא אומר, אפילו כרמלית אסור, שזה נמוך בתוך עשרה טפחים, אם זה רחב דלת על דלת אסור, אסור לצרף ממנו. אומרת המשנה, בור ברשות הרבים וחוליית אור גבוה עשרה טפחים. בפשטות הכוונה שהגדר מסביב לבור לבד גבוהה עשרה טפחים. חלון שעל גביו, אם יש למישהו חלון בבית שקרוב לבור, ממלאים ממנו בשבת. הם יכולים לזרוק דלי מהחלון אל תוך הבור ולשאוב מים, כיוון שהבור הוא רשות היחיד והחלון שלהם זה רשות היחיד. השפעה ברשות הרבי גבוה עשרה טפחים והוא מעליו נחשב רשות היחיד, חלון של הגביו שופכים לתוכה מים או כל מיני חומרים כאלה שיספגו וישארו שם בהשפעה בשבת. אבל אם נזרוק כלי כזה שאם הוא יתגלגל מחוץ להשפעה יש חשש שהוא ילך להביא אותו, אסור. טוב. ומה יסכימה? אילה אם היא בסמוכה, הבור סמוך לחלון, למה לי חוליה עשרה? גם אם לא יכול לי עשרה טפחים, הרי עומק הבור הוא עשרה טפחים, הוא רשות היחיד. אמר רב הונא, אך במה עסקינן, שכל הבור עם החוליה שלו מופלגת מן הכותל ארבעה, אז יש לו אוויר שלמטה הוא רשות הרבים, ולמעלה מקום פטור. אז במקרה כזה, תאי מדי כי חוליה עשרה, אז מותר לו. למה? כי כשהוא זורק תדלי מהחלון אל תוך החוליה, זה חייב להיות בגובה מעל עשרה טפחים במקום פטור. אבל הלאה, כחוליה עשרה, כשהוא זורק את החלון, את הדלי מהחלון, הוא זורק אותו מהחלון שהוא רשות היחיד, אל מעל החוליה, שמעל החוליה זה רשות הרבים. אז נכון שבתוך חלל הבור ומעליו זה רשות היחיד, אבל מחוץ לחוליה, בין החוליה והחלון, זה רשות הרבים. זה אסור, כמו מטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך רשות הרבים. ורבי יוחנן אמר, אפילו תימא בסמוכה, מה תשאל מה החידוש, או קומש מלון, דבו וחולייתו, מצטרפים לעשרה, זה החידוש שלנו. טוב, אשפו ברשות הרבים, ולא חיישים השם התינטל אשפה, אולי יום אחד מישהו יפנה את האשפה, והיא תהיה נמוכה מעשרה טפחים, היא תהיה רשות הרבים או קרמלית, והוא יתרגל, ימשיך בהרגל שלו לזרוק מהחלון להשפעה. ורבין ברב עדי אמר רבי צחוק, מעשה במבוא אחד, שהיו ככה, צידו אחד היה קלה לים, ושם היה עומק עשרה טפחים. מצידו אחד קלה להשפעה שהייתה בגובה עשרה טפחים. בצד אחד סגור, בצד אחד בתים. הוא בא מעשה לפני רבי, ולא אמר בו לא איסור ולא היתר. היתר לא אמר בו, דחיישין השם התינטל השפעה, ואם יתרגלו בהתר, מחר ההשפעה תהיה נמוכה מעשרה טפחים, וימשיכו לטלטל שם. עוד חשש, אולי יעלה הים סרטון. הים לאט לאט ידבקו בו כל מיני אבנים וחול, ולאט לאט הוא יהיה פחות מעשרה טפחים הגובה. איסור לאמר בו, דורקאים עם מחיצות. אתה רואה שצריכים לחשוש שם התינטל השפעה. עונה גמרא לא קשי, הוד היחיד הוד הרבים. השפעה של יחיד עשויה להיפנות. אבל ההשפעה של רבים, אני לא חושש שמה תיפנה השפעה. ולכן אני יכול לזרוק לשם בלי חשש. עד כאן דף צדיק ט'.